אולי הפסקה הזאת משתלשלת בצורה טבעית מהפסקה הקודמת. עמים מתפתחים, כנסת ישראל היא האספקלריה הכללית של כל העולם. אז הולך ונולד כוח ההשלמה בכנסת ישראל, והיא מצפה לרגלו של משיח. הנה רגלו של משיח. מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי. הולכים הכוחות ומתפתחים, הולכת ושבה לה החוכמה, הגבורה, היושר והתרה הפנימית, הולכת האומה ונבנית, מתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים, פורחת היא ביפעת תפארתה. מתגלה בכנסת ישראל צבעה עצמי. דיברנו, אני חושב, בתחילת הלימוד שלנו באורות, אז דיברנו על המושג צבעים או גוונים בכתבי הרב, שמצאנו בפסקה הראשונה הטבעה טבעית רוחנית שבנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרגשה הבריאה. אז שם אמרנו שהצבע הוא ההתפתות, זאת אומרת פרט שיוצא מן הכלל, וכשהוא יוצא מן הכלל לא על עצמו יצא ללמד, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. והכלל המתפרט, שההתפרטות של הכלל היא אינה אלא כדי לגלות את מכמני הכלל, שבכללותו יש בהצדדים הייחודיים, התכנים הקונקרטיים הם נבלעים באור הכללות, שהפרטות היא אינה אלא מסבירה איזה אספקט, איזה בחינה בתוכן הכלל, אז זה נקרא צבע. זה מקום הצבעים. אחר כך הצבעים, כמו בשפה הרגילה, כמו בחיי המציאות, אז לצבעים ישנם גוונים. זאת אומרת, פרטי הפרטים. פרטי הפרטים, ששוב, כאשר ההתפרטות היא לעולם, היא איננה באה כנגד הכללות, אלא היא הופעת עצם הכללות. הכללות המתגלה במלוא משמעותה היא לא סתמית. באמת, כשהכלל נתפס באופן כזה שאין בו הבחנה בפרטים, זה בעצמו שטחיות בכלל. זה עשייתו איזה כלל מופשט, בעומק העניין אמורפי, חסר צורה, ולא באמת המושג כלל כמו שאנחנו מבינים אותו או משתמשים בו בספרות הפנימית, בספרות האמונית, שהכללות זו חיות, וחיות היא תמיד חיות, נשמתיות, מגמתיות, זוהי הכלליות, והיא תמיד בעלת אופי, ואופי הוא זה שכמו בכל דבר חי, הוא מתבחן באיברים שונים, בפרטים שונים, שכל איבר ואיבר צריך להתחטב בפני עצמו, כדי ששיעור הקומה הכללי יופיע. אז הפרטים הם תנאי בכללות, והפרטים שהם מגלים את תוכן הכללות, זה נקרא צבעים. לענייננו, אז זה היה הזכרת העניין באופן סתמי. עכשיו פה, שוב, מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי. הצבע, זאת אומרת, הביטוי המוציא את הכללות. כנסת ישראל הלא היא ודאי כללות, היא כללות נשמות ישראל. כנסת ישראל היא האידיאל הישראלי, השורה באומה כולה, העושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. כנסת ישראל באמת זה אור השכינה. כנסת ישראל זה באמת נשמת האומה. כנסת ישראל זו החיות הישראלית. זה העניין האלוהי, כי הוא בבחינת רוח החיים של האומה. והחיות הכללית הזאת של כנסת ישראל היא כזאת שבדרות האחרונים, באלף, אלפיים השנים האחרונות, הייתה בגלות. כלומר, לא ביטאה את עצמיותה, על כל פנים, לא בצורה בוטה. באמת, היא לא יכלה לבטא את עצמיותה, את תכונתה העצמית. כל הצדדים של התורה והמצוות, כל היהדות, כל האופי המסורתי של עם ישראל, הוא בלשון הפנימיים, בבחינת שרידים של משהו שהיה פעם חי, כמו רקב עצמות של איזה גיבור ענק. והחיות האדירה שלו, הגופה הזאת, כפי שהולכת ומתפוררת יותר ויותר במהלך מאות ואלפי שנות הגלות, זה בבחינת השרידים של כנסת ישראל. זה לא באמת ביטוי עצמי, או במקורות קודש אחרים התבטאו שכל כל היהדות של הגלות היא בבחינת כמו מין לאה חיים, טל חיים כזה, לעומת, זאת אומרת, טל במשמעות לחלוכית, בקושי מורגשת, לעומת אשדות זרמים מלאים של החיים כפי שהם זורמים במעמדם הבריא. לא נשאר הרבה מכנסת ישראל בגלות, זאת אומרת. ודאי שאימו אנוכי בצרה, ובפישרכם שולחה עמכם, וודאי ששכינה בגלות, ודאי. כל החיות הישראלית, כל השרידות של עם ישראל, וכל התורה וכל המצוות וכל היהדות, זה ודאי, זוהי כנסת ישראל. מכל מקום זה לא ביטוי עצמי, זה ביטוי שרידותי. כמו המשל שהבאנו פה עכשיו, הוא משל טוב. כמו, זאת אומרת, אתם צריכים להבין אותי בקונטקסט הזה, כמו שאומרים, הגופה הנרכבת זה לא ביטוי עצמי של החיים. ואל תתפצו אותי במילה ותגידו, זה כן ביטוי עצמי, כי אם לא היו חיים, אז לא הייתה גופה ולא היה זה וכל מה ש... כי אני מתכוון, אתם מבינים אותי, אני מתכוון, ביטוי עצמי של החיים, שישנה אישיות חיה או מביאה את עצמה, באישיותה, באופייה, ולא בשרידי תופעות חייה. זה הקשר שבין מעמד החיים המלא וביטויה העצמי של כנסת ישראל לביטויה בזמן הגלות. אבל עכשיו כנסת ישראל מתחילה להופיע איזו הופעה פרטית, כלומר קונקרטית, שכן מבטאת את עצמיותה. העצמיות מתחילה להתגלות. מתגלה בכנסת ישראל צבעת, מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי. מה הכוונה? שהולכים הכוחות ומתפתחים. במה? במה? איזה כוחות? הולכת ושבה לה החוכמה, הגבורה, היושר והטהרה הפנימית. הולכת האומה ונבנית. הולכת ושווה לה החוכמה, אז צריך להבין, לא שבזמן הגלות לא היו לנו חכמי ישראל, ולא שלא היו לנו רבי עקיבא איגרי. ברוך השם היה לנו. ומכל מקום, עם כל יראת השמיים וכל חרדת הקודש הנוראה שיש לנו בפני כל חכמי ישראל, מכל מקום, זו איננה יוצאת מהגדרת חז"ל בחוכמתם, במחשכים הושיבני כמתי עולם. זו תלמודה של בבל. ואם זו תלמודה של בבל, זה במחשכים. אז זה גם רבי עקיבא איגר, כן? כי לעומת החוכמה העצמית, זה ספרת החיים שהייתה פה בארץ בזמן ישעיהו, ועוד למעלה מזה, ושמואל, וחוכמת שלמה. זה משהו אחר. זה משהו אחר לחלוטין. אולי לא לחלוטין. אבל זה שוב, כמו המשל שהשתמשנו מקודם. זה כמו ההבדל בין אישיות חיה לשרידי חיה. ושב עלה החוכמה. מלכה ושריה בגויים, אין תורה. גם נביאה לא מצאו חזון. הולכת ושב עלה החוכמה, הולכת ושב עלה התורה. אז לא למדנו תורה בחוץ לארץ? למדנו. אבל מכל מקום, זה רק השרידים של התורה. זה מיום שנחרב בית המקדש, אין לנו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. אין לנו שיעור, אלא התורה הזאת, שכל מחמודיה תבואות גנוזות. אבל התורה הכללית, תורת ירושלים, אוהב השם את שערי ציון מכל משכנות יעקב, אוהב השם את שערי ירושלים, המצוינים בהלכה, מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות שביהודה, שערי ירושלים הם תורת הכלל, הם אלה שעומדות היו רגלינו בשערי ירושלים. מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלים הם מצוינים בהלכה. תורת המלחמה היא לא נמצאת בשולחן ערוך. אין הלכות מלכים ומלחמות בשולחן ערוך. זה דלת אמות של הלכה. זוהי תורת הפרט. זוהי תורת הגלות. אבל שערי ירושלים זה חוכמה אחרת. זה עולם אחר. זה מושגים אחרים. זה ענייני הציבור והכלל. לא פוסקים ענייני ציבור וכלל על בסיס שולחן ערוך. ותו לא. זה דבר מאוד מסוכן. זה סוג אחר. זה סוג של שכל אחר. זה עולם אחר. זה עניין אחד עם הלכות יסודי התורה. עם הלכות דעות. משם גם נגזרים הלכות ציבור. שגם הם מלמדים הלכות ציבור לדייני בור. ככה אומרת הגמרא. זה יכול להיות דיין בור, שאם הוא דיין אז איך הוא בור, ואם הוא בור אז איך הוא דיין. אלא שיכול להיות אדם והוא תלמיד חכם, אפילו גדול, ואפילו דיין, בכל מיני הלכות. אבל בענייני הכלל הוא בור. כי הגמרא אומרת, מי זה בור? מי שקרא ושנה, למשל, ולא שימש תלמידי חכמים, אחת השיטות שהוא בור. וענייני ציבור זה דבר שהוא נעות ביסוד שימוש תלמידי חכמים. ששימושה גדול מלימודה, שימושה זה מה שייתן לך את התפיסה הכללית בתורה. את התפיסה הפנימית, את רוח הדברים, את הקדושה, את המגמה, את האופי, את האידיאל. זה עניין אחד עם כללותה של תורה והצדדים האמוניים של התורה. לא דברים קטנים של הוויות אביי ורבא, לא משם נגזרים הלכות ציבור, אלא מדברים גדולים, מהדבר גדול, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. ואת זה לא יגיע האדם מכוח סברתו ולימודו הפרטי, ומצד קישורו אל התורה בכללותה, והיסוד לכך שימוש תלמידי חכמים. אז יכול להיות מי שהוא קרא ושנה, אבל לכלל תורת שימוש תלמידי החכמים לא הגיע, ובזה הוא עדיין בור. ויש דבר כזה, שאדם יכול להיות תלמיד חכם בתחום מסוים, ובתחום אחר הוא המעריץ. זה לא משנה העובדה כלל שבתחום אחר הוא תלמיד חכם עצום. כי מה שהוא לא יודע, אז באותו תחום שהוא לא יודע, הוא המעריץ בו, או בור בו. ענייני ציבור, זה סוג של חוכמה שבזמן הגלות לא היה. לא להתבלבל, היה. היה ציבור של קהילות, ועד ארבע הארצות. אבל זה דבר אחר אשר אתה מגיע לחיי מדינה. והחשבון צריך להיות כללי. פה זה שכל אחר. זה גם תורה אחרת. זוהי תורת ירושלים. שכאשר טובעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה בגויים, אז אין את התורה הזאת. והחוכמה שנצרכת לתורה הזאת היא החוכמה. היא עיקר העניין. מה ששייך לענייני אמונה, לענייני עומקה של תורה, רוחה של תורה, פנימיותה של תורה, זה המקור וזה האשיות לחוכמתה הפנימית, הכללית, הציבורית של התורה. הממלכתית, המדינית. החוכמה הזאת מתחילה לשוב. הולכת ושווה לה החוכמה. היא לא שווה, עדיין לא שווה. רק הרב רואה בחזונו, מתגלה בכנסת ישראל, צבעה העצמי. זהו צבעה העצמי של האומה. כשהולכת ומופיעה הכללות, הרוח הכללית, התובנות הכלליות, האיכויות הכלליות, אז הולכת ושווה לה החוכמה, חוכמתה העצמית, הגבורה, זה אותו עניין. כי מכל עלי נידף, זו המציאות של הגלות. העמדה הנפשית של הנפש הגלותית היא רמוסה. היא מושפלת, היא מדוקת והיא נפחדת. זה מהותי לאופי הגלותי. הפרטי, בכל פרט, במשפחתי, בקהילתי, והכולי, כולם כך. יכול להיות, פה ושם, מופיע אצל מי איזה גבורה. על פי רוב, זאת תהיה גבורת קודש, למסירות נפש, שמסרו נפשם על קדושת השם. גבורה, גבורה עצומה. אבל זה לא סוג הגבורה של האומה שעבדה ממנה. זה לא סוג הגבורה של הגיבורים אשר נדבית. זה סוג גבורה אחר. זה גם גבורה. סוג גבורה של חנה ושיבת בניה. של חנניה, מישאל ועזריה. למות, ולא לבגוד. למות, להתענות, לעבור אינקוויזיציות, ולהחזיק באידיאל, אפילו לא, ולא הצהרה חיצונית, שתשקר בו. גבורה עצומה. ומכל מקום, זו שרידי הגבורה של האומה בסוג אחר של גבורה, שהיא לא עבדה מקרב האומה, אבל גבורת החיים הכללית, גבורת הקהל, גבורת הציבור, גבורת הכלל, זה עבד. הרב יפתח את זה הרבה יותר בפסקה זין באורות התחייה בעמוד סמך ב'. אם המרכה הגניזה של, של הנשמה אני אקח את האור אשר יחיה את העם כולו להעמידו על רגליו, כוח החיים הולך ומתגבר. זה ממש אותו דבר כמו הפסקה שלנו, רק פה יותר אינפורמציות. ממעמקי הגניזה של הנשמה הכללית, ממעמקי הגניזה של הנשמה, איפה שכנסת ישראל נגניזה, משם ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו, לא את הפרטים, את העם כולו, להעמידו על רגליו, את העם כולו על רגליו. והנה כוח החיים הולך ומתגבר. אצלנו הוא אומר הולך ומתגלה בכנסת ישראל צבע עצמי. פה אז הוא אומר כוח החיים הולך ומתגבר. אותו דבר. פורץ, הוא פורץ לו את נתיבותיו. אבל אנו צריכים לחקור את תוכנית רוחו. השאיפה לרוח קודש העליון, רוח הקודש המדמה לרוח גיבורים, אזורי כוח אלוהים שהיה לנו בימים מקדם, בעת אשר הכירה האומה את עצמה בגלוי, הנה, הולך ומתגלה בכנסת ישראל צבעה עצמי. האומה כבר מזה שנות 2000 וביותר לא מכירה את עצמה בגלוי. כי מה שמתגלה ממנה זה לא כל כך עצמה, זה שרידים מעצמיותה, מאישיותה עצמית. אבל פעם הכירה האומה את עצמה בגלוי, ועכשיו היא מתגברת והולכת, השאיפה הזאת. וכולי וכולי, ומעבר לעמוד, האידיאלים שבמקור ישראל הולכים ומתגלים, אותו דבר, ממעמקי הגניזה של הנשמה, האידיאלים שבמקור ישראל הולכים ומתגלים, מחיים את הרוח המוכן לקבלם בעצם רם גבורתם, והם דורשים תפקידם לכונן עבורם כלים, כלים רבים. מהם הכלים רבים? שהם הכלים לקבל את הרוח המוכן לקבל את האידיאלים? נשמות בריאות של דור הענן יושב על אדמתו ועזור בגבורת ישע ימינו. ובעמוד סמך ג' כתוב, כשכנסת ישראל מתעוררת לתחייה, מוצאתי בקרבה פנימה את עוזה וכבודה. העוז והכבוד. הכבוד זה תמיד הביטוי העצמי. בכבודו ובעצמו. עצמיות והתגלות העצמיות, זה הכבוד. את עוזה וכבודה, בכל התואר והקודש הרגיל להימצא בהכנעה ומשמעת, בכל אורך תקופת הגלות, שהזיקה לקודש היא הייתה רק באופן של הכנעה ומשמעת, הצייתנות ונשיאת עול תורה ומצוות בחיים. זו הייתה הזיקה האולטימטיבית אל ענייני קדושה. עכשיו הוא הולך ומתנוצץ בעוז הנשמתי של הופעת הגבורה של האומה. עכשיו מופיעה הגבורה של האומה. זו הגבורה עליה מדובר פה. מתגלה בכנסת ישראל בצבע עצמי, הולכים הכוחות ומתפתחים, הולכת ושווה לה חוכמה, הגבורה. הגבורה לאומה שווה. לא רק גבורת היחידים. לא גבורת קהילות. גבורת אומה. זה דבר אחר, זה מימד נוסף, גבוה יותר, עמוק יותר, גדול יותר, שורשי יותר. בדעת התורה מחברים את הרוחות וממתיקים את הגבורה המתעוררת על ידי שילובם. צריך לדעת איך כל הקדושה שעד כאן הייתה מתגלה בדרך הכנעה ומשמעת, היא מתגלה גם בגבורה של האומה שהולכת ומתנוצצת. הולכת ומתגברת, ואיך זה הולך ביחד, איך לא להתבלבל, כשבד בבד עם הופעת הגבורה של האומה, לא להפסיק מכל הקדושה שנצברת במשך הדורות, וגם כיום צריכה להמשיך באופן של הכנעה ומשמעת. ומכל מקום, איך שהאופי הזה לא יעמוד חוצץ ולא יכיר בערך של הופעת הקדושה במציאות של הגבורה הכללית של האומה. כל פעמים חזרה בלעמוץ המחבט, אז אומר שמרב, הרוח הגדול והנעלה השואף לגדולי גדולות, הוא רק הוא מחזיק את החיים ואת האנושיות בעודה וגבורתה. הוא מתאימה עם גבורת החיים המלאים, שממלאים גוויות מלאות, דם בריא וחיל עצום, מרץ כביר, וצהלת חיים אדירה, היא רק גבורת הרוח ואיתן עליונותה. יש פה גבורת הכלל, שהיא מתבטאת בנשמות בריאות של דור הענן יושב על אדמתו ועזור בגבורת ישע עם מינו, אבל צריך להבין את זה שהדור בכללותו הוא גיבור, לא גיבורים פרטיים. הגבורות הפרטיות של האישים במקום שהן יונקות מגבורת האומה, זה הנקודה. ומה שמתאים עם גבורת החיים המלאים שממלאים גוויות מלאות דם בריא וחיל עצום, מרץ כביר וצהלת חיים אדירה, אז בד בבד עם גבורת הגוף הכללי הולכת קרואה להופיע גבורת הרוח באיתן עליונותה. אז אורחת ועולה על האנושיות בכוח העוז של ישראל הולך ומתבלט בחיינו בהתפרצה מתה בזרם של הנטייה להתקוממות האומה על אדמתה ההיסטורית. זוהי גבורת האומה. זה שיש פה ישות ציבורית שהולכת וחותרת לצורתה הציבורית, להופעתה הציבורית, הממלכתית, המדינית. זה כבר לא גבורה של פרטים. זה הנמרצות, המרץ האדיר, התפרצות החיים שהולכים ולובשים צורה מדינית, ממלכתית. זהו צבעה העצמי של כנסת ישראל בגבורתה הכללית, בגבורת האומה. זוהי גבורת האומה. גבורת החיים העליונה הוא ממשיך. העליונה המעוטרת בכלל, בקהל עם, זו הנקודה. הגבורה העליונה זה מה שמופיע בקהל עם. אחר כך, אם יש מוסרי נפש, גיבורים, לוחמים, בצבא וכו', כדומה ועוד, בסדר? אם זה בא מכוח ההתעוררות הכללית, זה אותו עניין. המסירות הנפש הזאת היא כבר סוג אחר של מסירות נפש, מאשר מסירות נפש של מרדכי אנילביץ'. זה לא התעוררות הגבורה של האומה בצבעה העצמי, זה גבורה, גבורת קודש. אבל עוד וריאציה של גבורת גלות. אז הולכת ושבה לה החוכמה הגבורה. הגבורה הזאת, הגבורה הכללית. מישהו רוצה פה לומר פה משהו? כן. לא שומע?
אני מזכיר לי קצת, יש את האמנון, אני חושב שזה היה של העצב. עם נדיב
אגיד לך את האמת, אני לא מכיר את ההמנון הזה, ולא מכיר את השיר הזה, ו... באופן כללי צריך קצת זהירות, זאת אומרת, להסביר מושגים של הרב בתבניות לשוניות חילוניות, צריך זהירות מזה. לא בטוח שזה לא נכון, אבל יש לחשוש, שזה לא אותו דבר. לא יודע. לא יודע, אני צריך לראות את השיר, אני לא מכיר אותו. בחצי משפט שאתה מצטט ממנו, לא יודע. אני לא ברור לי שאנשי אצל כל כך ידעו לעשות חילוקים שאנחנו עושים פה בין גבורת הכלל לגבורת מרדכי אנילביץ'. זה גבורה וזה גבורה. אנחנו לא מדברים פה עכשיו על גבורת מצדה. זה לא גבורת הכלל. למרות שגיבורי צבא ישראל לא מבחינים בזה שאנחנו לא רוצים לחנך את עצמנו לאור מצדה. כי הם לא מבחינים על מה אנחנו מדברים פה. אז צריך זהירות. אנחנו מדברים פה בחוכמת הקודש. אנחנו מדברים פה מקודש הקודשים של תורת הרב. זה מבט עמוק, פנימי, מקיף, מבחין. לא צריך, לא כדאי להסביר אותו באמצעים נמוכים. צריך להסביר אותו מתוכו, ואת הכל להסביר לאורו. ואז נדע להשים כל דבר במקומו, מה שאנחנו רואים בחיינו, אז נדע להבחין. מה זה התנוצצות של העניין, מה שקצת, כן, קצת כן, קצת לא. כן. לא צריך כל כך להבין, אין מה להבין. יש פשוט, אתה יכול לרשום לפניך כאינפורמציה. ללחוץ ציבור, זה פועל יוצא של הבנה אמונית. זה זהה, זהות בהגדרה. באמת, ללחוץ ציבור, איך אתה יודע מה ללחוץ ציבור? מתוך שאתה מבין משהו באמונה. זהו. ללחוץ ציבור, זה לא מה שכתוב בשולחן ערוך. למה? כי זה פשוט לא כתוב.
באיזה מובן של הכלל, זה שכל אחר.
במובן שאמונה זה השכל של הכלל, זה שכל אחר. אמונה זה התפיסה הכללית של התורה, התפיסה הפנימית של התורה, תפיסה תכליתית, הרוח שמבינה לא את הפרטים, לא עוסקת בפרטים מצד פרטיותם, אלא עוסקת בעקרונות, במגמות, בתכליות, שזה דבר אחד עם נשמת האומה. דבר אחד, עם כנסת ישראל, עם רוח האומה. זה בעצמו הגדרה של המושג אמונה. מי שלא מבין ככה את המושג אמונה, הוא לא כל כך מבין את המושג אמונה. אז שיתחיל להתרגל. לאט לאט. אבל זה דבר אחד ממש. אתה לא תבין מה זה הלכות ציבור בלא אמונה, אתה לא תבין מה זה אמונה בלא הבנה מה זה ציבור. לא התכוונתי עכשיו באמת למצות את הסוגיה הזאת. התכוונתי רק שמי מכם שיודע את המושגים, אז הדברים יכולים להתקשר אצלו. ומי שלא, שיתחיל להתקשר אצלו. אז שמע. אנחנו פה רק, לא באתי ללמד עכשיו סוגיות מחוץ, באתי רק להסביר מה הקשר בין החוכמה ובין מתגלה בכנסת ישראל, ציווה עצמי. אז למה שבא לחוכמה? מה פתאום שבא לחוכמה? עם ישראל גורי, עם חכם ונבון, כל מקבלי פרסי נובל, הם רובם הם יהודים. כל ראשונים אחרונים, חזל, מה הם לא חכמים? מה זאת אומרת שבא לחוכמה? על מה הוא מדבר פה? אז על זה באתי לתרץ, בלי שהצבתי פה את השאלה. והסברתי, הבחינה הזאת של התורה, שהיא עיקרה, עיקרה של תורה, זה מה שהרב מתכוון פה. עכשיו בחוכמה, שזה דבר עם אותו, זה עניין אחד עם אותו מימד בתורה שעבד. וזה התורה הכללית, הצדדים הפנימיים, הכללים, וזה גם הצדדים העליונים של הלכות יסודי התורה והלכות מלכים ומלחמות. שהנשר הגדול הרמב״ם אחז בזה. אבל מקהלות ריבות עם ישראל לא היו בגובה זה. אפילו לא מרן. אז זה, בתור סקיצה רציתי לצייר, ולא באתי עכשיו לברר את זה עד פרטי הפרטים. כן.
שהוא
מתגרה בכנסת ישראל. ופסקה הזין ברוך חייל, הרב בוטח ממערכי הגניזה, של הנשמה ניקח את האור. יש פה איזה פעולה של אנשים. לא. יישר כוח להערה, אבל היא בעצמה, השאלה שלך זה בעצמו התאירות. אל תבין ככה את פסקה הזין שם. לא מדובר שם על פעולה של אנשים. ויהיה כלל זה נקוט בידינו בטח באורות, מה שאנחנו מאוד מחבבים לשנן את הסיסמה. אורות זה לא ספר מוסר. אורות זה לא ספר הדרכה מעשית. הנה פה זה דוגמה, נוכל להשתמש בזה. ניקח את האור, מי זה? מי זה אנו שניקח את האור? זה אותו אנו שתסתכל פה בעמוד, זה עמוד זה. בעמוד נון בית למשל. הננו, יש שם שורה כזאת, הננו חשים בקרבנו כולנו. מי זה הננו שחשים בקרבנו כולנו? כללות אומתנו. זה ההננו שחשים בקרבנו כולנו. הננו חשים בקרבנו כולנו, כלומר, כללות אומתנו. תסתכל למשל בעמוד קוף... קוף למתת, אנו, פסקה ה', אנו, מה זאת אומרת אנו? כלומר, כנסת ישראל. אתה רואה? זה חיתוך דיבור של הרב פה באורות. פה, אז הוא מסביר את עצמו. אז מפה תגזור בניין אב, כל מקום שהוא אומר אנו. או שהוא אומר, בפסקה, בפסקה ז' שאתה, ניקח את האור. מי זה ניקח את האור? ניקח את האור, זה אנו, כללות אומתנו. אנו, כלומר, כנסת ישראל, ניקח את האור, את העם כולו להעמידו על רגליו. ומה זה ניקח את האור? אז זה טוב, זה טוב להבין כמו שאתה מבין. זאת אומרת, קודם כל תבין, אין מה לעשות. זאת אומרת, זה לא, אין, לא קראו אף אחד לעשות כלום. אז איך ניקח את האור? זה קורה. זה קורה בכנסת ישראל, מתגלה בכנסת ישראל צבע עצמי, ובזאת אנו ניקח את האור. ואם הדברים עדיין נשמעים לך קצת אם אתה אמר, כי מה זה? עדיין יש פה איזה אקטיביות בסגנון של הכתיבה של הרב. אז טוב, כן. אנחנו ניקח את האור, אני יודע איך ניקח את האור. על זה שאנחנו לומדים את זה, ומבינים את זה, זה קשור למה שאנחנו הרחנו בפסקה א', בציפיית הישועה היוצרת. בדעה גדולה, בגבורה עצומה, בהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. זה מה שצריך לעשות. איך לוקחים את האור? ככה לוקחים את האור. על ידי דעה גדולה, גבורה עצומה, גבורת רוח עצומה, וזה הכוונה פה. היגיון עמוק וחודר, תשוקת אמת, רעיון בהיר, ככה לוקחים את האור. ככה עושים פעולה כללית. ככה משנים את התודעה, קודם כל בנפש הקטנה העצמית, מוצאים אותה ממרכז הכובד, שכל כך מעסיק את חייה בכל העסקים הנורא חשובים שלה, לדברים שהם גדולים באמת, ובזאת היא עושה קצת את תפקידה להתאים את עצמה אל גדלות המאורעות הפנימיים, ובזאת היא סוללת את הדרך, ולא במקרון שלה, לפני הגדלות הפנימית שהולכת ומופיעה מתאומות כנסת ישראל, שתלך ותופיע באמת. ואם תרצה עוד יותר, אז טוב, אני מוכן ללכת לקראתך אפילו עד הסוף המר, ולהיזכר מה שהרב כותב שם בציפיית הישועה, כי לישועתך קיווינו כל היום בעולת ראייה, שמסדר ציפיית הישועה, המצפה האמיתי הוא כזה, כמו צופה, שאנחנו מצפים מהצופה, שכשהוא מצפה לדברים ואמור לדווח עליהם, אז זה לא רק ידווח, כי אם יש בידו לעשות משהו לתועלת העניין, אז הוא קורא לעשות. אז נכון, אז יש גם מה לעשות. כל מה שצריך לעשות, למען האידיאל הזה, אז צריך לעשות אותו. אפילו למעשה, בידיים. רק מה לעשות? לא יודע, זאת אומרת. יש כל כך הרבה מה לעשות, עד שאני לא יודע מה לעשות. כל פני, מה שאמרתי מקודם, זה בוודאות יש לעשות. ואני לא חושב שמספיק עושים את זה. מרוב האנשים שמעוניינים לעשות. אז את העשייה הזאת לא עושים. אבל עשיות אחרות, לפעמים כן. ולפעמים כשהעשייה המעשית בידיים נעשית, בלא גדלות הדעה, בלא גבורת הרוח, בלא היגיון חודר, אז לפעמים העשייה היא לא טובה. יש לה השלכות לא טובות. על כל פנים, רוממו את הרב בגרונם, וחרב פיפיות מידם. לא טוב. על כל פנים, לפעמים זה... טוב, נסתפק בזה, כן. גם וגם. מן הסתם גם עוד גורמים. כל פנים... הוא לא... כדרכו, הרב לא... אנחנו אמרנו כמה פעמים. הרב לא אחראי, או ליתר דיוק, הוא אחראי שלא להגיד לך את דעתו ברגע נתון בפסקה אחת. זאת אומרת, קיצור, הוא פשוט מרחם עלינו. כי אם הוא היה מצביר לנו את כל מה שהוא יכול להסביר, אז מה היה קורה? הוא לא היה גומר לדבר. ושום סוגיה, שום סוגיה לא הייתה נכתבת. זאת אומרת, אתה שואל, למה הרב, זה שאלה על הרב ציודה, לא שאלה על הרב. למה הרב ציודה? טוב, אותו דבר, הרב והרב ציודה, אותו דבר. למה זה שובץ פה, תחת הכותרת המלחמה? אבל זה אני חושב שיהיה לנו תירוץ פשוט. כי שיש לה צבא, בסוף הפסקה של שלוש שורות מלמטה יהיה כתוב שיש לה צבא. אז זה תירוץ פשוט. יכול להיות עוד קשר ממה שאמרנו פה עכשיו, מה שאתה אומר, נכון? כן. בגלל המלחמה, אז הנה הנה מתגלה בכנסת ישראל צבא עצמי. כן. כן, זה כותר לכל מה שהוא הולך לומר פה. מתגלה בכנסת ישראל צבא עצמי. איך זה מתגלה? זה הולך או מתגלה? מתגלה. תחיל, זה תהליך. אנחנו בתהליך, להבין. הלו הרב אומר פה דברים עצומים, נוראים. חוכמה, גבורה, יושר התורה הפנימית. מתקנת לגאולתה. אז הגאולה מופיעה, כל התכנים הפנימיים, האידיאלים שבמעקי הנשמה של נשמת ישראל הולכים עם... אז אותו רעיון שאומר פה, אז אומר, זה הולך ומופיע. מה אנחנו רואים בחוץ? אחתי, אנחנו לא רואים כלום. אתה מבין? מה הרב ראה שם? גדוד נהגי הפרידות. זה מה שראה, אתה מבין? זה הצבא. אבל הרב ראה. אמר, צבא. לא לפנים, זה מתחיל להתגלות, אתם מבינים? זה הגוף המת הזה שהלך לאורך 3,000 שנה, הלך והתפורר, והלך והפך לתרבד ריקב. פתאום, ותקרבו עצם אל עצמו, גידים, בשר, תחייה? יבוא אדם ויגיד, מה תחייה? זה הכל פה סירחון אינסופי של ריקב עצמות, ו... זה נכון. אבל תשים לב, אתה רואה פה בנקודה הזאת, תחייה. מתחיל בנקודה הזאת, תחיית המתים. ההמשך, בטח שיש שם המשך. המציאות האקטואלית, מבחינה, הניצנים שנראו בארץ, לעומת מה שלא נראה, אז אין קץ לחורבן לעומת, מה ש... לעומת הבניין מבחינה כמותית. אבל במשמעות האיכותית, אז המעט הזה, הקמצוץ הזה, הניצן הקטן הזה, הכל כבר יש בו. זה המבע. גם בכלל, כשהרב אומר, הולכים הכוחות ומתפתחים. במקומות אחרים, הרב אומר בצורה... אפילו מה שאני אומר, גדוד נהגי הפרידות, זה אפילו לא זה אצל הרב. כי הרב, הרב מסתכל ישר בנשמה. כי הוא ידבר, אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה איננו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. באמת הגאולה היא לא נמצאת בחוץ בכלל. הוא אומר, אנחנו כבר חשים ומרגישים. אבל באמת, איפה נמצאת הגאולה? בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה. אתם ביטויים. מגדלת את רוחה, את טבעה, את עצמיותה. אבל זה הכל, הכל בפנים. זה בנשמה. רק הרב רואה את הנשמה. ואם היינו עומדים לידו ואומרים, מה אתה רואה? מה אתה רואה? אז שאלה, אם היינו מצליחים, אם הוא היה מצליח להראות לנו מה שהוא רואה. אז אנחנו צריכים הרבה ללמוד, הרבה, הרבה, הרבה ללמוד את הספר הקדוש הזה, בשביל שנגדיל את המספר של המשקפיים, כדי שנתחיל לראות משהו. אבל זה מאוד צריך זהירות. כי לא למהר להחליט שמה שאנחנו רואים, ומה שאנחנו מתפעלים מזה, מזה הרב, זה מה שהרב ראה, ומזה הוא התפעל. כי, קיצור, אנחנו לא חברים שלה, אתם מבינים. זה דבר מאוד בסיסי להבין. אנחנו רחוקים מאוד 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 מלהיות חברים שלה. הרב אומר, הנני רואה בעיניי, אור חיי אליהו עולה. הוא רואה את זה בעיניים. נו, מי שיכול לראות בעיניים שלו, מי שיכול לראות בעיניו אור חיי אליהו עולה, אז הוא חבר של הרב. זה מה שהוא רואה. זה ככה. הוא רואה את זה, הוא חש את זה. ייצור. מה שהאנו הזה, אז כל מה שאמרתי מקודם, זה כנסת ישראל, זה כללות האומה, זה הרב. אותו דבר. הרב יכול להגיד כל הזמן, אני. אבל זה ממש אותו דבר כמו כנסת ישראל.
אותו שלב שיהיה
מעוטד
לנו, שבעצם
בעם
ישראל
מגלה
את
העני
העצמי, אם
אני אקביל
את זה
להתפתחות של ילד, ש... כן. זה ודאי. כן. אז מתגלה בכנסת ישראל צבעה עצמי. הולכים הכוחות ומתפתחים. הולכת ושבה לה החוכמה, הגבורה, היושר והטהרה הפנימית. היושר? אז זה שוב... מה, אנחנו לא ישרים אנחנו? מה, עם ישראל לא היה ישר? מה זאת אומרת, שווה לה? מה זאת אומרת, הולכת ושווה לה היושר? הולך ושב לה היושר? מה זה? אז, נו, מה אתם אומרים? המוסר ישר, נכון. זה אי אפשר להבין, בלא מאמר הדור. זה מה שהרב מסביר שם במאמר הדור. כל אופי. עכשיו, לא מדברים על זה שיהודים הם אנשים לא ישרים. לא במובן הזה, חס וחלילה. אם כי יש אנשים לא ישרים, יש אנשים כן ישרים. אבל מה שהולך ושב לה היושר, זה מוסר הישר. זה כל אופי הרוח, כל אופי התרבות של מזה שנות 2000, הוא לא מוסר ישר. הוא מוסר כובש. הצדיק, באמת, הוא הכובש את יצרו. וגם כיום, לא להתבלבל, זה מה שצריך להיות, כי מי שחס וחלילה לא יכבש את יצרו, אז הוא לא יגיד שהוא גאולה, הוא פשוט רשע, בדיוק, כמו שכל הדורות הוא היה רשע, גם בדורנו הוא רשע, וגם בדורנו יש רשעים, הם שלא כובשים את יצרה. אבל מכל מקום, כל אופי התרבות, זה שוב, זה לא, אני לא... קשה מאוד פה עכשיו לפתח את הנושא הזה מאלף ועתה, רק בתור סקיצה, מהירה, והתבססות על זה שהציבור מכיר את הנושא הזה, לכל הפחות בצורה בסיסית. אז כן, היושר זה אותו מעמד שבו אחרי התקופה שבה האדם כבר קטש את עצמו לאורך שנים או עשרות שנים של עבודה מוסרית שבה הוא כבש את יצריו, אז הוא מוצא בקרבו שמרכז הכובד האישיותי שלו הוא לא כל כך נסער ממה שבדרך כלל בני אדם נסערים מהם, והם קנאה, תאווה וכבוד. הדברים האלה, לא שהוא כבר נקי בהם לחלוטין, אבל מכל מקום לא מרגיש בקרבו שזה מלחמת חייו. כי הדברים הם נעשים לו בצורה הרבה יותר טבעית. כי הוא כבר רכש את הכיבוש העצמי עד לכלל זה שזה נעשה אצלו אינסטינקטיבית. הוא כבר קנה את זה כטבע שני. במצב הזה הוא יכול יותר להתייחס באמון לעצמו. אומנם בעל התניה למשל, הערכתי גם כן הציבור יצא לו לראות את העמוד הראשון שם, אז הוא יברר שיש נשמות כאלה שעד יומם האחרון הם לא ייצאו מכלל כובש. והם יכולים להיות צדיקים מופלאים, קדושים וטהורים, ומכל מקום לכלל מוסר ישר לא יגיעו. כי אין עניינם להיות כאלה, נשמתם לא נשלחה לעולם, אלא שכל ימיהם יכתשו את יצרם ויאבקו במלחמת היצר. ואז ייטב להם ולעולם. ומכל מקום ישנם סוגי נשמות. הוא אומר שזה דברים מאוד נדירים. אבל הנה הרב במאמר עודו אומר שבכללות האומה, שוב, לא אנחנו, לא הפרטים, זה שני דברים שונים, כמו שדיברנו מקודם על הגבורה. לא הגבורה של הפרטים, הגבורה של הכלל, זה דבר אחר. שיכול להיות, וישנם ממדים, בעומק הנשמה של הפרטים, יכול להיות, ומתרבים יותר הנשמות בעלי הפוטנציאל לישרות, לאלה שמסוגלים להגיע לרום מסילת הישרים. ולא יישארו כל ימיהם שם בזהירות, בזריזות, בפרישות, בתארה, אלא יצליחו להגיע אחרי עשרות שנות העבודה האינטנסיביות האלה שם אל שערי הקדושה, שהם שערי יושר. והיושר הזה, הטבע הישר, האבות נקראו ישרים, שנעשו לו כליותיו כשני רבנים ומלמדות אותו תורה. המצפוניות הפנימית, התביעה הפנימית, היושר הזה בתור תביעה לכך שכל אופי התרבות, כל אופי המוסר, כל אופי התורה, הוא יהיה במרכז כובד שבא מיסוד היושר ולא מיסוד הכובש, כמו שכל תורת אלפי שנות הגלות נשאו בעיקר את חותמם עליהם, הממד הזה הולך ושב אל האומה. הולך ושב, כמעט. יש עם זה כמובן, פה הרב מציין רק את הדברים המאושרים, הטובים. הנה, דברים גדולים הולכים ומתרחשים. בקומות אחרים, אז הרב יגיד, שעצם הופעת ספרת החיים הגדולה והתביעות הגדולות האלה, של החוכמה, הגבורה והיושר, והטהרה הפנימית, הם יכולים לחולל לנו אסונות. כי בתור פרטים, אז אני לא גיבור, ואני לא ישר, ואני כבר הולכת ומופיעה בתרבות התביעה לזה, אבל אני לא מתאים לזה, וזה לא מתאים לי. ואני לא ואם אני אתחיל לשים לב לממדים שהם לא שייכים לנפשי, ופתאום הם נעשים נגישים, ואפילו תביעות שהופכות להיות דומיננטיות באופי הכללי, התרבותי, זה מחולל מאומה שהשם ירחם. ומי שלא ברור לו איזה סוג של מאומה, תסתכל לחוצה, כן, בעיתון, ויבין מה זה. כל זה, זה צרות גדולות כתוצאה מהאושר שלנו. זה אסונות, בלבולים, כל החוצפה שלי כבר דמשיכה, וכל הזנות, וכל התומות, וכל הרישות, וכל הטירוף, וכל מה שאנחנו רואים, זה פועל יוצא של האושר הזה שמתרחש לנו בנשמה. אבל מכל מקום, לא בגלל שכלפי חוץ אנחנו קולטים את זה בצורה אחרת לחלוטין, זה לא סימן שבפנים לא מתגלה משהו אדיר וגדול מאוד, בתהליך של התגלות. כן. כן, זאת אומרת, בסוף זה יגיע לכך, שהאומה בכללותה, זה יהיה מרכז הכובד שלה. תלך ותיווצר תורה כזאת, יותר ויותר, שתתאים יותר ויותר. מבנה התרבותי, הכללי של האומה, ילך וייצור את זה.
תורה המוסרית של הרב היא כזאת.
אתה צודק. לכן צריך זהירות ממנה. כי היא שייכת לאנשים גדולים, אתה מבין? לא... בחור בשנה א' לא מתחיל ללמוד את מוסר הקודש. וגם לא בחור בשנה ה'. אבל בסדר. הרב באמת בא... הרב כולו הוא בעצמו נשמע את האומה. שהולכת ומתגלה. אז הולך ומגלה לנו דברים עצומים. נוראי. כן. לא יודע. פה זה לא כתוב. ואיפה אתה אומר שהרב אומר את זה? במאמר הדור. אני לא יודע, לא זוכר את המילה חינוך במאמר הדור. אני זוכר שמאמר הדור כל כולו נכתב לתלמידי חכמים, כדי להגיד להם שהגיע הזמן שתתחילו להבין משהו באמונה. ותהיו קצת גדולים, כדי שתהיו ראויים לדור הזה. זה, אם אני זוכר, זה המסר העיקרי של מאמר הדור. המסר העיקרי, נתחיל ללמוד על מנת ללמד. אז אם מישהו אמור להתחנך, זה תלמידי חכמים, להחתי, תלמידי חכמים זה לא בחורים בשנה הראשונה, השנייה, השלישית בישיבות. זה תלמידי חכמים. למענם נכתב מאמר הדור, ואחרי שהם תלמידי חכמים, אז שיהיו גם תלמידי חכמים גדולים. ולא יישארו רק תלמידי חכמים וקטנים בתפיסתם האמונית. וכשזה יתוקן, וכשעל זה תהיה תשובה, חזרה בתשובה, בתשובה לשאלה הגדולה, איפה הגדלו, אז יהיו פחות שאלות על מה קורה לדור. זה עד כאן הכיוון החינוכי שאני זוכר אותו ממאמר הדור של הרב, אם בכלל אפשר להכניס את המילה חינוך. אבל לבוא לחנך את הדור, צריך, כן, הרב אומר שצריך להצליח להגיד, שוב, לכללות הדור. הרב במאמר דור לא מדבר על אנשים. הוא מדבר על הדור. לא על אנשים. כי אנשים, זה אומר, הם אפס. הם המון נמשך לעניין על ידי התגשות של מאומה, סמיכה על דמויות אבטוריטטיות וקלות הדעת. כך כתוב במאמר דור שלי. זאת אומרת שאני קראתי אותו. אז לא מדוב, זה ההמון, זה האנשים. אבל הדור... צריך לדעת איך ניגשים לדור. אחר כך זו תורה עוד יותר מורכבת, איך ניגשים לאנשים בדור הזה. טוב.